živim, a sve još vero teka ode ja Luka 7. Še Adam ovdje opak, si vnod vidva vada. Pa majim kad ima sve, אחד ליד השני. שני פסוקים רצופים. אחד כתוב על ישרי ביתך. אשרי יושבי ביתך, עוד עלו חסר. כלומר, אשרי האדם שיושב בבית המדרש ועוסק בתורה. אבל הגמרא דורשת את זה דבר אחר, שיושבי ביתך. אשרי המלאכים שיושבים בביתו של הקדוש ברוך הוא לפני ולפנים, באחד המלך למעלה, ומשבחים ומפארים את שמו. כמו שאנחנו אומרים כל בוקר בתפילת יוצר אור ובורא חושך, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם קדושים, כולם עושים בהמה ומראה רצון כוליהם. אשרי יושבי ביתך, אלו המלאכים שנמצאים ורואים את זיו שכינתו יתברך ומשבחים אותו. עוד ירדו חסרה. כלומר, עוד ועוד כל יום ביום משבחים את הקדוש ברוך הוא. הסוג שאחריו אומר על בני אדם, עלינו. אשרי אדם עוז דובך מסילות לבבן. אשרי אדם עוז זה תורה, שנאמר השם עוז לעמו ייתן. אין עוז אלא תורה. ועוז זה ביטחון, שהאדם יש לו ביטחון, סימן אם יש לו תורה, אז יש לו ביטחון בקדוש ברוך הוא. שואל המדרש ואיני יודע מי יותר חשוב. תשאל אדם סתם, תגיד לו, מה לדעתך, מי יותר גדול במעלה, המלאך או האדם? לזה נאמר אשרי ולזה נאמר אשרי. אשרי יושבי ביתך עוד עלו חסרה, זה המלאכים. אשרי אדם עוז לו ברך, זה האדם. אומר המדרש, אמור לו, האדם יותר חשוב. שאומר הפסוק בתהילים, ואנחנו אומרים את זה כל יום במנחה, לנצח הגיטית, מכוח מזמור. מה ידידות משכנותיך, מדבר על משכנות השם. אפילו שאשרי יושבי ביתך עוד עלו לחסרה, הנה המלאכים שהם אשריהם. אשרי אדם עוז לבך, האדם יותר גדול מהם. מדוע? מה האדם יותר חשוב מהמלאך? מלאך הוא אש, הוא יכול ברגע אחד לקחות את העולם, הוא משרת את הקדוש ברוך הוא יודע עתידות, הוא יודע מה שהיה, מה שיהיה. מלאך אין לו הגבלות, אין אצלו מוות, אין אצלו צער ואיסורים. אתה אומר שהמלאך יותר חשוב? אתה יודע למה שאדם עוז לבך מסילו בבעלה? כי למלאך אין יצרה, לאדם יש יצרה. המלאך זה שהוא עובד את הבורא והוא משבח את הקדוש ברוך הוא, זה לא שבח שהוא משבח. זה לא חשיבות, אין לו מעלה בזה, זה לא הישג. הוא לא יכול להתפאר ולהתגאות בזה. כי בסך הכל הוא עשוי מאש. יש מלאכים עשוי מאש, יש מלאכים ברוח, יש מלאכים במים, עושים מלאכה ברוחות, משרתת אש לוהש. אבל הם אינם יצר רע. אבל אדם שיש לו יצר רע, יש לו עייפות, יש לו צרכים של הגוף שלו, ויש לו לחצים וניסיונות, והוא עובד את השם, זה חשוב. למה? מסילות, במובן. מסילות, שתי דרכים. עדיין יוצא מפתח ביתו, יצר הטוב אומר לו, בוא לבית הכנסת, בוא לשירות תורה. הבית צרה, אומר לו, דחילק, מה יהיה? יש היום חתונה, או יש איזה מופע, יש איזה בילוי, יש איזה בידור, תורה תלמד אחר כך, יש יום שבת, יש חודש אלול, אתה יודע מה זה, כל חודש אלול, סליחות. עכשיו תלך, תוכל, תשתה, תהנה, והוא קרוע בין שני העולמות, ויש לו צרכים של פרנסה, ודאגות של בית, וכל מיני עניינים של משפחה. יש לו הרבה סיבות כדי לא ללכת להתפלל, הרבה סיבות כדי לא ללמוד תורה. ובכל זאת הוא מתגבר והולך, שלמלאך אין את הדאגות האלה. למלאך יש אבא ואמא, יש לו ילדים רעבים בבית, יש לו איזה קרוב משפחה בבית חולים, לא, מלאך אין לו שום דאגות. אז זה לא שמח, אשרי אשרי ילדיך אמרו לך סלע, אבל אשרי אדם עוז לא בא מסיבות מפה. לפי זה יובן הפסוק בקהלת, תראו קהלת, שלמה המלך היה חכם מכל האדם. איך כתב את ספר קהלת? מה כתב בהתחלה? דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים. הבן הבלים אמר קהלת, הבן הבלים הכל הבן. חלת הכל אמר, תראו כל העולם הזה הר דורק. ומה אמר אחר כך, פסוק של חלם? מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? שאר את הפסוק, אל תרוץ אחרי העבודה, ואל תרוץ אחרי הפרנסה, ואל גם צריך האדם להשתדל להתפרנס, אסור לו לאדם להיות בטלן, ולשבת ולהגיד מהשמיים ירחמו, צריך לעשות משהו. אבל אל תסמוך על הכישורים שלך, אל תסמוך על הכוח שלך, אל תסמוך על חוכמתך, אפילו החכם בתורה נאמר עליו בבינתך, אל תשען. אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל עשיר בעושרו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל בידו אותי, כי באל חפצתי נאום השם. בא שלמה המלך ואומר, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמוד תחת השמש? כלומר, אם ישאלו אותי מי יותר חשוב, מלאך או בן אדם, עכשיו אתה אומר, מה אתה אומר, שהבן עבדים הכל הבן, אז חבל שנבראתי אדם? אולי הקדוש ברוך הוא היה בורא אותי מלאך היה הרבה יותר טוב, כי למלאך אין יצרה, למלאך אין דאגות כאלה? אומר, לא, אתה צריך לשמוח שעשה אותך אדם. מה, תלכה את הפסוק אחרת, מה אתה עושה פסיק? יתרון לאדם. מה זה מה? מה פירושו? זה שאני עשוי חומר, זה שאני בשר ודם, זה שאני אחרי כמה שעות מתעייף, צריך לישון, צריך לאכול, ויש לי צרכים גופניים, שזה נקרא מה? דבר בטל, דבר שהוא הבל, זה יתרון לאדם. למה? כי על ידי זה בכל עמלו שיעמול תחת השמש, אני גשמי, שזה שאני גשמי, ואני מתגבר על הגשמיות שיש לי, ואני בא ועובד השם, זה חשוב מאוד. יש לנו ראייה, רבותיי, ראייה ברורה מההפטרה שנקרא השבת. שבת ההפטרה דוד המלך. כתוב שם, והמלך דוד זקן בא בימים, וחסור ברגלים ולא יחם לו. והמלך דוד זקן, מה זה זקן? הגמרא שואלת, אפשר? דוד סך הכל לפני פטירתו, נפטר בהיותו בן 70 שנה. וכתוב, דוד היה בן 30 כשמלך. וסך הכל 40 שנה מלך עם ישראל. והיה ימים אשר מלך דוד עם ישראל 40 שנה. אומר הפסוק, בחברון מלך 7 שנים, ובירושלים מלך 33 שנים. אז דוד המלך היה בן 70. אתה קורא לו זקן? ואברהם זקן, זקן. אברהם זקן, בן 140 היה. כשאנחנו נקרא בפרשה, שבת. ואברהם זקן, בימים באשר מלך את אברהם בכל, וכמה היה ב-140, בעקדה הוא היה ב-137, חיכה 3 שנים ולדה רבקה, הוא שולח את אלעזר והביא את רבקה. אז זה עוד מסתבר, אדם ב-140 וקורא לו זקן. אבל דוד בן 70 זקן, אלא זקן זה שקנה חוכמה, מה היה דוד? רוצה נחזור קצת אחורה. מדוע? דוד המלך, כתוב בגמרא, לא היה לו חיים משלו. האדם הראשון, אחרי שישב בגן עדן, אחרי שנברא, אחרי שפונת לו נשמה והביא לו את חווה, הראה לו הקדוש ברוך הוא את כל העולם כולו, מה עתיד להיות. דור דור ודורשיו, דור דור בחזניו, דור דור במנהיגיו, מלמדי תינוקות, אנשים, נהגים, סופרמרקטים, מההתחלה עד הסוף, הכל. ואז ראה את דוד המלך שביום שנולד הוא מת. מה זה ראה אותו ביום שנולד? נזכיר, הוא לא היה הרבה נפלים, יש נפל הכוונה. ואז נתן לו 70 שנה ממנו. מה העניין? נפל. טוב, למה 70 שנה גם? כי אדם הראשון חי 930 שנה, זה מפורש בתורה. היה צריך להיות 1,000. למה היה צריך להיות 1,000? אולי 1,100? אולי 2,000? מה זה 1,000? אלא, אדם הראשון כשנברא, לא היה מוות בעולם. בפירוש לא היה מוות. הוא ישב בגן עדן. כי כתוב בפירוש, ויניחהו בגן עדן לעובדה ושומרה. והזהיר אותו הקדוש ברוך הוא, מעץ הדעת לא תאכל ממנו, כי ביום אכלך ממנו מות תמות. ויש כאן שאלה, הוא אכל והוא לא מת. כל ילד שואל את זה שקורא את הפרשה, מה קרה? הוא אכל והוא לא מת. לא היה כוונה, מה זה ביום אכולך? יומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנים. זאת אומרת, אם לא תאכל מעץ הדעת, אתה תחיה לנצח. תאכל מעץ הדעת, ימות בן 1,000. איפה היינו שיומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנים? בתהילים, כאלף שנים בעיניך כיום אתמול כיעבור, והשמורה בלילה. אז אדם הראשון, איך שאכל מעץ הדעת, נגזר עליו, נחצבו ימיו. לפני כן לא היו קצובים. חיים אין קץ. אכל מעץ הדעת, צריך למות בהיותו בן אלף. ואז אדם הראשון מברך דוד המלך נולד בבית. אז הוא מצטער עליו, הוא נותן לו 70 שנה מחייו. זאת אומרת, זה נשמתו של אדם הראשון, זה לא סתם נותן לו 70 שנה מחייו. עכשיו יעמוד אדם יגיד, אני נותן מהחיים שלי ללא יודע למי, מהפעם, לא נעזור כלום. זה אותה נשמה. הוא אמר, אתה יודע מה ריבון העולמים? תאסוף אותי ב-930, ואת ה-70 האלה ישלים אותם דוד. והקדוש ברוך הוא אמר לו, בסדר, אני מקבל. ואז דוד המלך, אין לו חיים משלו. למה אין לו חיים משלו? יש כל אלה שנהרגים לא עלינו בחצי ימיהם. הרמב"ן, רבי משה בר נחמני, כותב שמובא בספר הזוהר שיש נשמות מעלמא דנוקבה, יש נשמות מעלמא דזכורה. כלומר, יש נשמות שנקראים מעולם הנקבות, לא נקבות לזכרים כמו שיש. ונשים מעריכות ימים, וגברים יש לא כל כך מעריכים, אלא נשמה, סוג נשמה. ושמה אין נקבה וזכר, שמה יש משפיע ומושפע. המשפיע נקרא זכר, המקבל נקרא נקבה. זה לשון מושאל. אז נשמה שבאה מעולם הנקבה, אין לה חיים, או חיים קצרים, או אין חיים משלה, אין לה פרנסה, יכול להיות שאין לו בנים, יכול להיות שאין לו בן זוג, בת זוג. וצריך האדם להתפלל שייתן לו הקדוש ברוך הוא בנים שיש להם נשמות מהעולם הזכר. ויש לנו כמה דוגמאות כאלה בתורה. נשמות נקבות היו. יצחק אבינו, נשמה נקבה. איפה ראיה? פורש בתורה. למועד הזה כעת חיה ולשרה בן. לא כתוב ולכן בן ולאברהם בן, או לאברהם ושרה, ולשרה בן. זאת אומרת, זה בן ששייך לשרה, זה מעולם הנקבה. ואז יצחק אבינו נולד, אין לו חיים משלו, אין לו גם בזוג, לא נותן בזוגו. בן 37 לוקח אותו לעקידה, משקרם בשבוע שעבר, מעוקד אותו. פרחה נשמתו, אומרת הגמרא, באותה שעה. התפלל אברהם אבינו והוריד לו נשמה משלו, אברהם אבינו, מעולם הזכר. איך שירדה הנשמה של יצחק, נולדה רבקה. אחרי העקדה, מה קראנו בשבת שעברה? ויהי אחר הדברים האלה, ויוגד אברהם לאמור, הנה ילדה מלכה גם היא בני ונחור אחיך. ואת כסל ואת חזור, בלדן, שטוטלף, אדולף, איכמן, דרמי עוד שם נולד. בסוף הוא טוען, ילד את רבקה. כל השמות האלה באו בשביל להגיד לי בסוף שנולדה רבקה. טוען את רבקה. למה? בזוגו של יצחק אבינו. מתי היא נולדה? בעקדה. לפני זה היא לא נולדה, לא היה לו בזוג. לא היה לו גם חיים. תראו איך כתוב בפרשה, ויהיו חיי שרה. דברים יהיו. ויהיו, ועד יוד ה, יוד ו. יש פעמיים יוד, פעמיים ו, אחד ה. חמש אותיות יש שם. פעמיים יוד 20, פעמיים ו 12 זה 32, ועוד ה 1, 37. ויהיו חיי שרה, כלומר, שרה ממנו נתנה מנשמתה ליצחק כמניין, ויהיו. 37 שנים יצחק אבינו חי, נשמה של נקבה. אחרי ה-37 באה לו הנשמה שאביו הביא לו בעקדה, מלמעלה. ואז נולדת רבקה, אז יש לו בת זוג, הוא כל כך להיות כמו איש. נולדת לו בת זוג, זה יצחק. השני היה חבקוק הנביא. חבקוק, קראנו בהפטרה שעברה. ויבוא אלישע אל שונם, ושם אישה גדולה, חזית בו לאכול לחם, ובנתה לו על יקיר קטנה, ושמה לו שמה, שולחן, כיסא, מיטה ומנורה, ובואו שמה, יסעו שמה לאכול לחם. ואז חבקוק בא, השונמית באה, ושואל מה חרת אלן את החרדה הזאת, אמר לו אין לבן. מה הוא ענה לה? למועד הזה, את חובקת בן. תראו איך המשפטים, המילים קובעות בתפילה. הוא אמר לה, את חובקת בן. אלישע הנביא אומר לך, את חובקת בן. אם היה אומר, אתם חובקים בן, כבר היה אחרת. אבל שאמר עד חור יפה, לבת לבן מסתרה לנוקבה, זה לשון נקבה, אין לו חיים משלו. מה כתוב מיד אחרי זה? שיותו בן שנה, לוקחים אותו נערים לאבא שלו לשדה, ויאמר לאביו ראשי ראשי, ויאמר לנער סייעו אל אמו, ויסייעו אל אמו, ומת הילד, בן שנה מת. ואז הולכים, היא הולכת רצה לאלישע, מספרת לו, אלישע בהתחלה שולחת גיחזי, גיחזי קלקל, ואז בא אלישע ויזורר הנער, הנער מת, שכב עליו, שם פיו אל פיו, ראשו על ראשו, עיניו על עיניו, ידיו על ידיו, ויזורר הנער עד שבע פעמים, ואז חיבק אותו והתפלל עליו, הוריד לו נשמה של זכר, קראו לו חבקוק. לפני כן היה חיבוק אחד עד חובק את בן, עכשיו חיבק אותו פעם נוספת, אלישע הנביא, הוריד לו נשמה של זכר, היה חי. אותו דבר דוד המלך. דוד המלך היה נשמה מעולם הנקבה, לא היה לו חיים משלו, איך שהוא נולד צריך למות. אדם הראשון רואה כך, אומר, תן לו 70 שנה משלי, מוכיח 70 שנה משלו. אבל מה שבחו של דוד, אבותיי? הזוהר הקדוש אומר שם דבר נורא, נורא. אם הזוהר לא היה אומר, היה קשה לו להגיד את זה, לחשוב על זה. אומר הזוהר, תדע, שכשאדם הראשון חטא, היה לו נשמות גבוהות מאוד שהיו אצלו. להם פרחו ממנו לפני החטא, כדי שלא יתלכלכו בחטא. בשעת החטא, לפני זה, שנייה לפני כן הם פרחו. וזה נקרא זיהרה עילת האדם. האור העליון של אדם הראשון, נשמות מעולם האצילות. ומי זכה לנשמות האלה? מביא שם הסדר. הנפש באה לנדב ואביהו, בניו של אהרון הכהן, וכשהם מתו, כתוב, ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם. מה זה לנפש אדם? בגמרא יש מחלוקת מי אלה היו נפש אדם. יש מי שאומר זה יוסף, יש מי שאומר זה היה אלה שנשאו את ארונו של יוסף, אז נטמאו, כשנוגע באמת הוא נטמא. מי שאומר לא, אלה שטיפלו בנדב ואביהו, מישאל וארץ צפן, שקרא להם משה לקחת אותם ויישאו מכותונותם, כמו שכתוב שם בפרשת שמיני. ואז הם נטמאו, למה זה נפש אדם? אומר הארי, נפש אדם הראשון, הם זכו לנפש אדם הראשון. ופנחס בן אלעזר, כשהרג את זמרי בן צרור וכוזבי בצור, זכה ולקח את נפש נדב ואביהו באותה שעה. השני, רוח, במדרגה יותר גבוהה של אדם הראשון, שלא הייתה בשעת החטא, זכה לחנוך, והתהלך חנוך את האלוהים, ואיננו כי לקח אותו אלוהים. נעשה מלאך, ממתת, צרפנים, זה לקח את הרוח. אחר כך, בא יוסף הצדיק, הוא לקח את הרוח של חנוך. בזמן שיצא מבית הסוהר, ועמד לפני פרעה, אחריו בא משה רבנו, וזכה לחיית האצילות. האחרון מכולם זה משיח צדקנו, הוא יזכה ליחידת האצילות, כך כתוב. ואיך ראינו? בפסוק כתוב, ונחה עליו רוח אלוקים, רוח חוכמה ובינה, רוח דעת ויראת השם. רוח אלוקים אחד, רוח חוכמה שתיים, ובינה שלוש, דעת ארבע ויראת השם חמש. זה יחידה, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. משיח צדכנו יזכה לזה, זה נשמה שעוד הוא שום אדם בעולם לא זכה אליה, ואפילו לא משה רבנו. כך כתוב. ירום אבי, ירום וניסה וגבה מאוד, קראנו לכם את המאמר בגמרא, ירום מאברהם וניסה מאדם הראשון וגבה ממשה. יהיה גבוה יותר מכולם, הנשמה של משיח צדקנו שעתיד לבוא, גבוה יותר מכולם. עליה יהיה גדול ועצום, מי יכול לעמוד מולו? ואז יהיה עולם מסוכן. דוד המלך מה היה איתו? נחזור לראה המלך דוד זקן. אומר הזוהר הקדוש שהיו כמה סוגי נשמות באדם הראשון בשעה שהוא חטא. יש סוג נשמות שאמרנו שהם פרחו. זה הנשמות האלה שהזכרנו של הצדיקים. יש סוג נשמות שנשארו אצלו, אבל לא התקלקלו קצת. נשארו אצלו. נתן אותם אחר כך לקין בהבל בניו. רוב העולם זה ממנו. וכל הצדיקים שיש בעולם זה הם. אבל יש סוג אחר של נשמות שנפלו שהוא אחד מעת הדעת, התקלקלו כל כך והתלכלכו בחץ שנפלו לעמקי החיצונים, לעמקי הקליפות, לממתת שערי טומאה, נשמות ירדו לשם. ועד היום הם נמצאים שם כל יום, כל שעה, כל שנה מתבררים, כל פעם עולים קצת ועולים קצת ועולים קצת. עכשיו נשמות כאלה שהיינו הרבה שנים בעמקי הקליפות, שהם באים לעולם בפעם הראשונה באופן טבעי, אפשר לקרוא לזה טבעי במרכאות, הם עושים עבירות, כי הם היו בתוך עמקי הקליפות, אז הם לא כל כך אשמים שהם עושים חטאים, כי הם התרגלו שם, היו הרבה שנים בביב שם במקום הכי גרוע. אומר הזוהר הקדוש, דוד המלך עליו השלום, דוד המלך עליו השלום, תשמעו רבותיי, הוא בא משם, הנשמה שלו הייתה בקליפות, לא היה לו חיים משלו. באופן טבעי דוד היה צריך להיות חלילה וחס רוצח, גנב, דברים הכי חמורים. אבל דוד המלך היה קדוש, היה חסיד, היה קם כל לילה מחצות לילה, ודוד עושה משפט וצדקה בארץ. הוא אומר, אם משפט לא צדקה ואם צדקה לא משפט, אלא היו באים לפניו שניים לבית משפט, לדין, הוא היה שומע מי חייב מי זכאי, רואה שהעני חייב והעשיר זכאי, אז העני היה צריך לשלם לעשיר, היה אומר לעני אתה חייב. עכשיו העני אומר אין לי, הוא היה מוציא מכיסו ומשלם במקום העני. עושה משפט וצדקה. קודם עושה את המשפט, אחר כך עושה את הצדקה. דוד היה חסיד, היה אומר שכל מלכי הארץ היו קמים בשלוש שעות, ישנים להם עד אמצע עד הצהריים, קמים. ואני כחצות לילה אקום להודות לך. כל המלכים יושבים בארמונות שלהם, מי יכול להיכנס לארמון של המלך? ודוד המלך יושב בבית המדרש, באות נשים, רוצות את מי? את דוד המלך. הוא יוצא, מדבר איתם. ומלכלך את ידיו ואת תרנגולות ומי שפיר ושליה לטהר אישה פה להתיר את הבשר הזה. מלך, מלך, כן, עם הידיים. ככה חסיד היה. זכה דוד המלך יותר מכל הצדיקים שהוא רגל רביעית של כיסא הכבוד. אברהם אבינו רגל ראשונה, יצחק רגל שנייה, יעקב רגל שלישית. אחרי זה היה משה, אהרון, חור בנה של מרים, היה 70 זקנים, בצלאל בן אורי. מי לא היה שם צדיקים? אחרי זה משך כל הדורות, היה את יפתח, יהושע בן נון, היה לנו את אהוד בן גרה, עתניאל בן כנז, שמואל הרמתי, שמואל הנביא, עדי הכהן. לא, הוא אומר לא, לא. עד שבא דוד, בוחר בו, שהוא יהיה רגל רביעית של כיסא הכבוד. סעודה רביעית, מוצאי שבת, עושים לכבוד דוד המלך. למה? למה שהאיש הזה אומר, הקדוש ברוך הוא, אתם לא יודעים. באופן טבעי היה צריך להיות חלילה בצד ההוא, והוא הפך להיות כזה קדוש וחסיד, מגיע לו. הוא אדם, יש לו כוחות. אדם לא יכול להגיד, אני גדלתי בסביבה כזאת, נולדתי ברקע כזה, אין זה תירוצים, וכל אחד הקדוש ברוך הוא נותן כוח. לכן כתוב בפסוק, והוא אדמוני הם יפה עיניים, שואל הזוהר, מאמתי התורה משבחת אדם, יפה עיניים, אדמוני, מה זה אדמוני? אומר אלא שהוא אמר לו לשמואל הנביא, תדע שדוד המלך אדמוני, הכוונה הוא נולד מהקליפות, בא הנשמה שלו ממקום גרוע, היה צריך להיות איש רע חלילה, אבל לא, הוא יפה עיניים, זה הפך מהתוואים שלו. אתם יודעים רבנו בחי מה כותב? רבנו בחי כותב שהיה מעשה פעם אחת באיזה חכם אחד גדול שהיה מלמד תורה לתלמידים, והחכם הזה היו יושבים התלמידים אצלו כל יום מבוקר עד ערב ועוסקים בתורה.
אמן.
בימי החול, בשבתות, במועדים, יושבים ועוסקים בתורה. יום אחד הוא היה ראה שהתלמידים מתלחשים, שאל אותם מה העניין בסוף הפרק, שאל אותם מה קורה, מה אתם מדברים עכשיו, מה יש לכם? אמרו לו, רבי, היום זה ערב ראש חודש. נו, אז מה? היה פרק ראש חודש בחודשים שעברו, מה קרה היום? אמרו לו, לא שמענו שהגיע לעיר איזה פילוסוף גוי אחד, חכם גדול, מדען גדול, איש ידען, בקיא בהרבה חוכמות, ומה? נו, נראה, נו, אז מה? אבל שמענו עליו שהוא בקיא בחוכמת הפרצוף, הוא רואה אדם, מסתכל לו על הפנים, שנייה, שתיים, שלוש, לא יותר, אומר לבן אדם כל מה שעבר עליו, את כל המעשים שלו, את המחשבות שלו, את התאוות שלו, מה יקרה איתו, הכל! זה מעניין אותנו מאוד לראות דבר כזה, ללמוד מזה חוכמה, אולי אנחנו נלמד את הסוד המקצועי שלו. عملنا على هذا بمعتم روتين معتم الحسبين عمرو انا حوتيش ترسينا بمحار وصحود ايش نتاك تساعد لنا عبد ايزي شعر شعرتين يرشدك هرال اما انت مسكين עכשיו הרב אמר להם בסדר, אני מוכן שתלכו, אולי תלמדו מזה איזו חוכמה, איזה דבר מוסר, מוסר השכל. טוב, התלמידים למחרת הולכים, ואז כל אחד נכנס אצלו ויושבים יחד, וכל אחד הוא אמר מה שהוא, וצא אמת, מדויק. אחד הוא אמר, אתה אוהב לשתות קפה שחור, הוא אמר קפה הפוך, וזה אמרת ככה, וזה אמרת כזה, וכל אחד אמר לו מה, מה הוא, מה דבר, מה תכונותיו, מה היה איתו, מה העבר, ההווה, העתיד. טוב. היה שם ביניהם תלמיד אחד, שהתלמיד הזה היה צייר מומחה. יודע, מסתכל על בן אדם, יודע להעתיק אותו בדיוק את קווי הפנים שלו, ממש קולע על השערה, ולא יחתיק. הוא לקח, הוא שאל את הרב עם הרב מרשה לו, הוא יצייר את הרב, מה לא בסדר? הוא ישב בבית, הוא מכיר כבר טוב את הרב, ישב, צייר בלילה את הרב, תמונה אורגינלית, בגודל טבעי. עשה את הרב בגודל טבעי, טבעי, צבעים, הכל כמו שצריך, לקח את הדף איתו, קיפל את זה בכיס, אחרי שהמדען הזה אמר לכל אחד מה הוא, הוציא את התמונה מכיסו, אמר לו, עכשיו תגיד לי, מה האיש הזה? הוא הסתכל, 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 אמר, האיש הזה צריך להיות רשע גדול שאין כמו בכל העולם. שיקור זה שותה כל יום, וזה חצי על גז ערק ומחסד. אחר כך, גנבות או בניסוף, הוא יכול לגנוב את כל העולם כולו ולמכור. נוכל במדרגה בינלאומית. לימי האולימפיאדה הוא היה מקבל מדליה של זהב, מה זה ערד? זהב, לא יודע מה זה יש לנו. אמר להם, לא עלינו נשים, אוי ואבוי, אוי ואבוי. אחר כך צריפות, נבלות, בקיצור, פושע בכל סעיפי הפשע בעולם, בקי. איזה צחק, הוא התגלגלו לצחוק, ושיפוגע על זה הבן אדם. הם מכירים את הרב שלהם. ולא שהם רואים את הרב רק שעה או שעתיים ביום ולא יודעים מה הוא עושה אחר כך בלילה, הם דנים איתו, אוכלים איתו מאותו צלחת, מדברים איתו דברי תורה, ישנים איתו, לומדים איתו, מכירים את היראת שמיים שלא יודעים בדיוק מה הוא יודע, מה הוא חושב, מה הכל. לא מדבר, זה שטויות. טוב, למחרת חזרו לבית המדרש, שבו ללמוד, לא דיברו כלום. עובר שעה, שעתיים, מהצהריים, סיימו איזה עוד פרק לימוד, ולמוד את הפרק הבא, והוא שומע אותם מתלחשים, אחד אומר לשני, אני אומר, הוא אומר ככה, הוא טיפש, הוא פסיכי, הוא כזה, טוב. אולי הוא אמר, נו, מה היה אתמול? הוא שוקים. מה היה? הוא לא, הוא לא יודע כלום. מה הוא אמר לכם? מה, למה הוא לא יודע? הוא לא אמר לכם דברים מדויקים? הוא אמר קצת, מספיק, היה דברים שהוא ידע, אבל בכלל לא עובר. סתם הוא מתחזה. אמר להם, למה אתם אומרים הוא מתחזה? הרב יודע כבר מה התרחש פה, אבל רוצה להם לשמוע. לוחץ אותם. לא נעים להם, מה יגידו לרב שכחו? אמר, אפילו להגיד דברים כאלה שאסור, איך יגידו דבר כזה? אנחנו יודעים שהרב שלהם קודש קודשים. סוף דבר, אמר להם, הרב, אני גוזר עליכם, תגידו, יש לזה אולי לימוד מוסר, אני למדתי את זה משהו, תועלת. לא סתם סיפורים בעלמה. אז אמרו הרב, מה יגיד? אבל אישה נוציא להפר. אמר, לא, תגיד. הוא אמר, כך וכך, זה הרב כזה וכזה וכזה וכזה. אמר להם, זה נכון. מה זה נכון? אמר להם, תשמעו, אני נולדתי כזה. אני בטבעי אוהב את הדברים האלה. אני נוטה לזה. אם לא היה לי תורה, אני הייתי גנב, הייתי כזה והייתי כזה וכזה וכזה. כל הדברים הוא אמר. אומר, אבל אני מתגבר על הדברים שלי. תראו, יש אדם שהוא נולד להיות גנב, הוא לא יכול בלי לגנוב. יש בן אדם שהוא לא בכלל לא אוהב גניבה, זה לא קשור לשום דבר, זה באישיות של הבן אדם. הוא נולד כזה. יש בן אדם שהוא נולד רוצח, כבר לא אומרת, מן תבמאדים יבי גבר שפיך למה. אדם שיש שבע מזלות, שבע כוכבי לכת, 12 מזלות ושבע כוכבי לכת. שבתאי, צדק, מאדים, חמן, נוגה, כוכב לבנה. כל שעה יש מזל אחר. מי שנולד במזל מאדים, הוא יהיה רוצח, שופך דמים. אצלו זה כלום, לשפוך דם זה כמו שאתה שותה מים. מה עושים לאחד כזה? אומרת הגמרא, תלמד אותו להיות מוהד, להיות שוחט, הוא ירגע. אז יש דברים, תתה את היצרים שלו לדברים חיוביים. זה מה שיש לנו בחינוך. בחינוך התורה מלמד את האדם. אתה רואה איזה ילד תוסס, ילד פרחח, ילד משתולל. יש סיבה שהמורה משעמם אותו, מישהו משעמם אותו, לא יודעים לתת לו את התשומת לב הנכונה. תיקח את כל ילד, זה עולם אחר. יש לך שישה ילדים בבית, יש לך שישה כדורי הארץ. זה השבועים מלחמת עולם. אז כדי לדעת כל אחד, מה הנטיות שלו, מה הוא אוהב, אחד אוהב לאכול כזה, אחד אוהב לאכול כזה. אמר לי אחד שביום שבת הוא עושה בירושלים. חמין, יש שלושה מיני חמין, ועוד ארוחה חלבית גם. ככה זה, כל ילד שלו, לא, לא, אחרת ילד שם מלחמת עולם בבית. אז מה לעשות? אחד אוהב כזה, אחד אוהב כזה, אחד אוהב כזה. אני מכיר שני תאומים, שישקן יש לו שני תאומים. אחד אוהב את הבקבוק בגיל חצי שנה. אחד לא יאכל אם זה לא יהיה חם, רותח, שורף את הפה. השני לא יאכל אם זה לא יהיה קר לגמרי. תאומים. ככה זה. כל אחד יצור אחר. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, כשם שאין פרצופיהם שווים, כך אין דעותיהם שווים. כל אדם יש לו נטיות אחרות. אבל צריך לדעת, האיש החכם, לדעת להטות את הנטיות של כל אדם להפיק חיובים. יש ילד שהוא נולד גאון, יש ילד שהוא לא נולד גאון. יש ילד שהוא נולד להיות איש מחשבים, השני הוא נולד להיות רופא, השלישי משפטן, כל אחד משהו אחר, אחד חכם בתורה, אחד ירא שמיים, מעמדתן, מטבעו כזה. עכשיו אתה יכול לדון את כולם אותו דבר? בוודאי שלא. כל אחד לפי הצבע שלו, ככה יבין אותו למעלה בשמיים, לפי ההשתדלות, לפי צהריים, כלומר. יש אחד פיקח שהוא מבין 10 דפים לשעה. השני, הלוואי 10 שעות רבע דף. אז אתה תגיד שזה שלמד 10 שעות רבע דף, אין לו שכר? לא, אותו שכר. הקדוש ברוך הוא סופר לפי שעות. כמה שעות אתה משפיע? לא לפי התוצאה שאדם מפיק. זה לא. כי לזה חנן אותו דעת, ולשני לא. לזה חנן אותו, לא עלינו יצר הרע גדול, והשני אין לו יצר הרע. אז זה לא חוכמה שהוא לא מתאבה לרע. כל אחד לפי הנטייה שלו. אז הוא אמר להם הרב, תדעו שהוא בטבעו כשהוא נולד, הוא רוצה לעשות את העבודות האלה, ולכן זה רשום לתווי הפנים. אבל אתם בנאום לא יודע, הוא לא מבין. הוא רואה, הוא גולם, הוא כמו ברזל, כמו מחשב, הוא אומר לך, זה ככה, הוא לא יודע יותר מזה. אבל אתם שאתם רואים אותי אחרת, התורה משנה אותי. כאן רואים מה התורה עושה לאדם. זה כוחו של האדם יותר מהמלאך. כי למלאך אין יצר הרע. המלאך הוא רובוט, מקבל פקודות מלמעלה, הוא עושה מה שאומרים לו. אבל האדם, דמוקרטיה, אומרים שדמוקרטיה יש בבריאת העולם. לכל אדם הוא שופט של עצמו, זה דמוקרטיה מספר אחד. יש לו יצר טוב מצד ימין, יצר רע מצד שמאל. וכל רגע הכוחות הם שקולים. כשאדם גדל, היצרים גודלים איתו. וזה מה שכתוב, רבי טרפון אומר, היום קצר, והמלאכה מרובה, ובעל הבית דוחק, והפועלים עצלים, והשכר מרובה. תראו שדבר כך. היום קצר, הכוונה חיי האדם עלי אדמות, הם קצרים מאוד. וצריך לנצל את הזמן, לעשות מצוות ומעשים טובים. חמר על מדין, חטוף ואכול, חטוף ובריך. כלומר, אתה פה תחטוף עוד מצווה, פה עוד קדיש, פה עוד איזה פרקטיבים, פה עוד איזה דבר תורה, פה עוד איזה צדקה, מטבע אחד לצדקה. מה שאתה יכול לעשות עוד רגע, עוד איזה מצווה, כי אתה לא יודע. מדוע? כתוב בגמרא, שלעולם אדם יראה עצמו, מחצה עוונות, מחצה זכויות. העולם כולו, כל רגע נשקל ומשקל למעלה. כל רגע אתה צריך לראות כאילו העולם חצי עוונות, חצי זכויות. עשית מצווה, הכרעת את כף העולם כולו לכף זכות. חס ושלום, מישהו עשה עבירה באיזה מקום, הכריע את עצמו, את העולם כולו לכף חובה. עכשיו ברגע אחד להפוך את העולם מטוב למוטב וכן הלאה. עכשיו תאר לך, אדם יושב לומד, באמצע הלימוד הוא מפסיק, מדבר דברים בטלים, כתוב מתחייב בנפשו, למה מתחייב בנפשו? מה הוא עשה בסך הכל? הוא הפסיק רגע אחד, אז הוא מדבר איזה שתי מילים, מה אתה ככה בריס אותו, ולא תראה. תאר לך שכעת, לא עלינו, יש איזה אדם בבית חולים בטיפול נמרץ, שמטפלים בו בדיוק בשנייה הזאת, ואתה יושב ולומד. והוא שוקלים אותו בשמיים חצי עוונות, חצי זכויות. מחכים לאיזה זכות אחת. והרי כל ישראל ערבים זה לזה. ואם אתה תפסיק עוד פסוק אחד בשנייה הזאת, אתה מכריע את העולם כולו לקף זכות, ואז הוא ניצל. ניצלת נפש. ואם חס וחלילה בא יצר הרע ופיתה את האדם, הוא יפסיק ללמוד תורה לרגע אחד. ודיבר דברים בטלים, הוא מת. ואז מחפשים את האשם שם, היה הפסקת חשמל, הגנרטור לא פעל, זה של החמצן היה ריק, המכל, ועדת חקירה. איזה ועדת חקירה, זה הכל כאן, אם יש תורה, אם יש תורה, אז יש הכל, מרבה תורה, מרבה חיים, המפתח הוא בידינו. זה לא דברים שהוא זהו, זה מבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא עשה תנאי במעשה בראשית. ישראל עוסקים בתורה, אז יש עולם. לא עוסקים בתורה, אז בשלום, העולם לא מתקיים. זה תלוי בזה. אומר הביטחון היום קצר, והמלאכה מרובה. אבל מה, הפועלים עצלים. יש המון אנשים שלא מתפללים, לא יודעים להגיד קריאת שמע, לא יודעים להגיד ברכת המזון, לא יודעים להגיד שום דבר. מה קורה? אז אתה צריך כעת לעשות עבודה חזקה, קשה, להתאמץ יותר, כדי להשלים את החסר. כל ישראל ערבים זה לזה. תראו מה אנחנו אומרים בלשם יחוד בתחילת תפילה. הנה אנחנו באים להתפלל תפילת ערבית, שם כל ישראל, בשם כל ישראל. בא ללמוד תורה אומר, בשם יחוד בתשלחו שכינתה, חינו חימו. חימו עוד חינו, ואחדה בשם כל ישראל. למה בשם כל ישראל אתה עושה אחדות בעם ישראל? עושה כאילו כשאני עושה איזה דבר, זה לא אני האיש הפרטי עושה. זה כל הגוף הזה ששמו עם ישראל עושים את הפעולה הזאת. ואז מכריע את עצמו ואת העולם כולו בגלל זכות. אדם אומר קדיש, נכון שיש לו איזה נפטר שהוא אומר בשבילו, יכוון בשביל כל המתים. אדם נותן צדקה, יכוון בשביל כל המתים, כל החולים, שלהם רפואה שלמה. ובכללם גם לחולה הזה, זה לא מוריד כלום מהזכות של אותו חולה. אבל בינתיים זה מוסיף לכולם. וכך, אדם מתפלל, רפאנו, לא התכוון על עצמו, רפאנו השם ונרפא. התכוון על כל אותם חולים שנמצאים איפה שהם נמצאים, שהם סובלים מכל מיני איסורים וכל מיני חולה, יבקש עבורם. זה אומר, והשכר מרובה. למה? כשאין הרבה שעושים מצווה, ואתה כן עושה, אתה נותן שכר כנגד כולם. הפועלים העצלים, והשכר מרובה. כי יש הרבה אנשים שנעדרים מהמצווה הזאת, השכר מרובה. תראו שכתוב בתורה על משה רבנו. לא מספרים לנו על איזה צדיק למשל. לא מספרים לנו, אתה יודע, הצדיק הזה והזה פעם אחת הלך ברחוב ואמר כך וכך וכך נהיה. והצדיק הוא עשה איזה נס ועשה איזה מופת. מה זה נותן לי שאני שומע שאיזה צדיק, אם בדורנו ואם בדור שעבר, עשה איזה נס. צדיק לא יכול לעשות נס אם הוא עצמו לא טרח והתייגע ועבד את השם בכל כוחו מאודו, ואחרי זה הוא הגיע למדרגה הזאת. אתה צריך לספר לי איך הצדיק למד, איך הצדיק התפלל, איך הוא אכל, כמה הוא ישן, כמה הוא לא החשיב את העולם הזה, כמה היה אצלו העיקר זה הרוחניות. זה הכוח האמיתי. תראו, כתוב בתורה, מי שקורא את התורה, שניים יכולים לקרוא אותו פסוק, כל אחד יבין אותו בצורה אחרת. תראו מאיזה מבט אתה מסתכל על הפסוק. ויהי משה בהר עם השם 40 יום ו-40 לילה. התורה אומרת, לחם לא אכל ומים לא שתה. ואתה תקרא, זה משה רבנו, זה מלאך. מלאך. אתה יכול לשבת בהר 40 ו-40 לילה, לא לאכול ולא לשתות, וגם לא ישן. עסק בתורה 40 ו-40 לילה, זה מדרגת מלאך. אז מי שקורא את זה אומר, אתה יודע מה, אתה רוצה ממני. אני עם 40 דקות לא שותה איזה קוס או לא מעשן סיגריה, אני לא יכול להתקיים, תעזור אותי. אני לא משנה לילה. אבל רב חידה כותב, לא ככה, תדע. אומר, מה אתה רבה להגיד לי? קרא את זה בצורה אחרת, תסתכל על זה במבט אחר. אומר דוגמה, אני תלך דוגמה. תאר לך שאומרים לבן אדם, עכשיו, אתה יודע, מה אתה עושה מחר? הוא אומר לך לעבודה. מה אתה עושה? צריך ללכת גם לבן, צריך ללכת פה, לעשות כמה סידורים. אתה יודע מה, מחר אולי אתה מבטר, למה? מחר יבוא איזה ראש ישיבה או איזה רב של איזה עיר, ולך הביתה, ידמד איתך כל היום. מה? למה לא, אמרת לי מאתמול, משלשום, הייתי מכין לו, הייתי קונה, שטיח אדום, הייתי עושה ככה, מקשה את הבית. הוא אומר, לא, שאני לא מחפש תשבילים. אבל יבוא ללמוד איתך, אני רוצה לאכול, תבוא לשולחן, אני באתי ללמוד, לא באתי לאכול. אז זה הוא יושב ועומד איתך, אתה תרצה לשתות? אתה תרצה לעשן, אחרי חצי שעה, לא, הוא לומד איתי. תאר לך שיבוא איזה יתרון עצום, נגיד יבוא הרב עובדיה יוסף, איזה מישהו יגיד לו, אני רוצה לומד איתך. הוא ילמד כל הזמן, אתה תרצה לאכול? יום שלם, אתה תשב ולא אוכל, אתה לא תרגיש שלא אכלת. יבוא נגיד, רבי שמעון בר יוחאי, מעולם האמת באיזה מישהו, ויבוא ללמד איתו. אז בטח אנחנו נפרד, אפילו יומיים אני יכול לשבת בלי לאכול, בלי נעצום עין, רבי שמעון, כל רגע אני נצל, לשאול אותו עוד שאלה, ומה הפירוש הזה, ומה הפירוש הזה, ומה עוד, הוא יספר, יספר, ואני לא אגמור, ואני לא אספע. והוא יישב איתנו יומיים, אנחנו נרגיש את זה כמו דקה וחצי. תאר לך שיבוא משה רבינו, זה פחד, פחד אלוקים. אתם יודעים, ואני לא מגזים, תדעו לכם, שהיה הגאון מהרשדם, מהרשדם, ראשי תיבות מורנו, הרב רבי שמואל במודינה. זה גאון עצום שהיה באזמיר, בטורקיה, לפני 400 שנה. מהרשדם, עוסק עצום, זה גאון אדיר. והמהרשדם ביקש מהקדוש ברוך הוא, שייתן לו יום אחד, תראו לפני 400 שנה, איזה איש קדוש, ייתן לי, ריבונו של עולם, יום אחד, את ההרגשה של יראת שמיים שהייתה לתנאים או לאמוראים, לחכמי המשנה או לחכמי הגמרא, שחיו לפני 2,000 שנה, ולא ענו לו בשמיים. הוא עשה עוד פעם ועוד פעם בשאלת חלום, אמרו לו, אתה לא תוכל לחיות אפילו רגע. אתה עלה במדברים. בסוף הוא המשיך להפתיר, בסוף הוא ביקש את של הרמב״ם. הרמב״ם היה לפני 800 שנה, 750-800, מהרשדם לפני 400, הבדל של 400 שנים באמצע. אמרו לו, אתה גם לא תוכל. אמרו, תנו לי, זה רק יום אחד. אמרו, לא, אתה לא יכול. אמרו לו, אני אתן לך איזה שעה, שעה, רק שעה, שתרגיש איך הרמב״ם ידע את הקדוש ברוך הוא. איך הוא פחד מהקדוש ברוך הוא. ובא לו, יש כיום יושב לומד, ופתאום בא לו פחד, מרוב הפחד, הוא התחיל לרעוק. הוא לא יכול לדבר, לא יכול ללמוד. עד שתלמידו כותב, מרוב הפחד, הוא נפל מהספסל להשתטח על הארץ במשך שעה שלמה. ואם לא היו לוקחים לו את היראת שמיים של הרמב״ם, עוד עד הוא אומר שמרוב פחד הוא היה מת. המושגים שלנו הם מאוד מאוד רחוקים, כי אנחנו מאוד... הדורות הולכים ויורדים, וככל שיש יותר גשמיות, אנחנו מתרחקים מענייני הרוח, מהבנה איך הם נבינו. לא מבינה, אבל אם הרמב״ם חיבר כזה חיבור ענק, שאת כל התורה כולה כתב אותה בתוך 14 חלקים. תארו לכם, מתקופתו ועד ימינו, יושבים פרשנים לזה אלפים, ולא אלפים, עשרות אלפים פרשנים. ומחברים פירושים וחולקים את דבריו ומסבירים את דבריו, דבריו כל כך פשוטים. וקשה להבין את העומק שלו. זה לא סתם. חכמי ישראל היו בדורות הראשונים, היו כל כך דבוקים בקדוש ברוך הוא. עד שהם השיגו תורה משמיים, וחוכמה נפלאה מאוד. זה נראה את השם. זה לא דבר פשוט. כשאדם זוכה לדבר, לרוחניות למדרגה כזאת, יוצא שלזכות ליראת שמיים צריך לזה מדרגה. זה היה מהרשדם שאמרנו, ההבטחה ליראת השם. עכשיו, משה רבנו, נחזור לעניין של משה רבנו. משה רבנו היה בהר 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה. לא כתוב שהוא לא יצטרך לאכול, לא. שמשה ישב בהר, אמר, מה? הקדוש ברוך הוא מלמד אותי תורה, ואני אגיד לו, הגיע שעת הצהריים, אני צריך לאכול. הקדוש ברוך הוא מלמד אותי תורה, ואני אגיד לו, מאוחר 11 בלילה כבר צריך לגמור. אין, אז ישב רמן, יום, יומיים, שלושה, ארבעה, הוא לא ישן, הוא לא אכל. אוי, מה קרה פה? ואז כל המלאכים נבהלים, כל המלאכים באים ורואים, איך זה יכול להיות? בן אדם יכול ככה להחזיק מעמד? אמרו לקדוש ברוך הוא, בעצם מגיע לו. מגיע לו מיד, הקדוש ברוך הוא נתן לו כוח, באמת הוא יכול למות אחר כך. יכול להתבטל מהעולם, גם אז היה נשאר למעלה, לא יורד יותר. אבל קדוש ברוך הוא נתן לו כוח והחזיק מעמד 40 או 40 בלילה. אבל לא שזה ניתן לו במטלה ואיזה הוקוס פוקוס הוא עשה והוא יכל לחיות 40 יום ו-40 לילה בלי לאכול ובלי לשתות. לא, זה לא זה. זה לא חוכמה. החוכמה היא בשר ודם יכל להתעלות להגיע למדרגה שזו נפטר. זה רואים מה זה מעלה של תורה. ורבותיי, כתוב בתהילים, כי טוב חסדך מחיים, שפתיי ישבחונך. מה זה כי טוב חסדך מחיים, שפתיי ישבחונך? הגמרא שואלת, האם יש דבר יותר מחיים? אתם יודעים שהתורה שלנו נקרא תורת חיים. למה התורה שלנו נקרא תורת חיים? כי הדבר הכי קדוש בעולם, רבותיי, זה חיי אדם. תראו שאין לנו חמור יותר משבת. שמי שמחלל שבת בפרהסיה לא עלינו יוצא מכלל ישראל, ובכל זאת הגמרא אומרת שאם אדם יש לו ספק פיקוח נפש בשבת, מחללים עליו את השבת. למה? ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת. אתה תשמור שבת בתנאי שתוכל גם שבת הבאה לשמור, אבל אם אתה תגיד אני שומר שבת ואתה רואה בן אדם לפניך מאבד את ההכרה או הולך למות ותגיד לו, אני שומר שבת, זה לא נקרא לעשות את השבת, כי האיש הזה, שבת הבאה, לא יישאר בין החיים, לא יוכל לשמור שבת הבאה. או, כמו שכתוב, וחי בהם, אלה הדברים אשר עשה אותם האדם וחי בהם, וחי בהם, ולא שימות בהם. קדושת החיים, קדושה עצומה. אז איך דוד המלך אומר, שכי טוב חסדך מחיים, אנחנו יודעים שכל העבירות שבתורה, אם אומרים לו לאדם, או נהרוג אותך או תעבור, יעבור, ולא יהרג. יגידו לו, או מקבל כדור בראש, או יאכל בשר חזיר. יאכל בשר חזיר, מה יעשה? אבל יש שלוש עבירות, שאם אומרים לו לאדם, או נהרוג אותך או תעבור, יגיד, תהרגו אותי ולא אעבור. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. עבודה זרה, אם אומרים לו להשתחוות בפסל או לעשות עבודה זרה, כמו שהיה בכל דורות השמד, כי עליך הורדנו כל היום, נחשבנו פסעון תבחן, יהרג ולא יעבור. או אומרים לו, חלילה נחיתה באיזה עבירה של עריות מהתורה, יהרג ולא יעבור. או אומרים לו, או תהרוג אותו, או נהרוג אותך, יהרג ולא יהרוג. והקדושה שלי זקן, חולה, גוסס, הולך למות, אסור לפתות נפש בישראל. אבל חמורה מאוד. אז איך דוד המלך אומר, כי טוב חסדך מחיים. זאת אומרת, התורה שלך שהיא חסד, יותר טובה מהחיים. והוא כך. המדרש אומר, בואו תראו איזה זכות יש לנו. מלך אחד, שתי אומנים עשו לו טרקלין יפה. הוא ביקש לעשות אולם קבלת אורחים בארמון שלו, יפה, מקושט, ממורק, מרוהט. באו שני אדריכלים, ציירים מומחים, קישטו, תכננו במשך שנה שלמה את הארמון של המלך. טוב, סיימו את המלאכה, ואז המלך אומר, כמה ימים עבדתם? הוא לא שנה שלמה, 365 ימים. אמר להם, מגיע לכם 365 דינרי זהב לכל אחד. בסדר. שאל אותם איך אתם רוצים את זה, באיזה צורה לשלם? כסף. צ'קים לא היה אז. מה? אומר לו, אני מתכוון בבת אחת, בתשלומים, אחד אמר, המלך, תן לי את הכל בבת אחת, אני אשמח מאוד, 365 דינרי זהב, לא ראה בחיים שלו דבר כזה. מדינה זה מדינה, זה למעלה מ-100 גרם שוקל דינה זהב, 365 כאלה. טוב, לקח אותם, מודע למלך, ברך אותו, והלך. בא השני אמר, אדוני המלך, לא, סליחה, אני רוצה במשך שנה, כל יום אחד, ביקשת, אז זכותך, אני אמרתי איך אתם רוצים, איך שאתה מבקש, זה כבקשתך. בא בן אדם הזה, שכל יום בבוקר, עכשיו המלך נכנס לטרקלין שלו, קבלת קהל מתחיל ב-8 בבוקר, הוא כבר ב-8:00 בדלת. פותחים דופקים, מי הראשון? זה האומן הזה נכנס, שלום אדוני המלך, מברך אותו, אני שואל אותו משלומך, הוא שואל את המלך, המלך מורה לשליש שלו, תן לו דינר זהב, רושמים, חותמים, הוא אומר סודה, הוא אומר עוד כמה מילות נימוס, לא הולך. לא יום דקה. עברו 10 ימים, יום אחד יושבים שם עשרים מלך, מה זה צריך להיות כל יום יש את זה? טוב, הוא עלה בסביב, שואל אותי, תגיד לי, אני אומר לך מה לעשות, לבקש כל יום דינר זהב, אתה תיקח בשביל חודש מראש, או תבוא בסוף החודש, תיקח בשביל החודש העבר. מה זה העניין? אז הוא אומר, אדוני המלך, אדוני המלך, אני אצלי, זה לא דינר זהב שאני אומר, אני יודע שכסף נקרא זוזים, הגמרא אומרת, למה שמו זוזים? שזזים ממקום למקום. כל הזמן בתנועה, תראה כל הזמן מה יש ביומן הכלכלי, שם הקוביות כאלה, עולה, יורד, יורד, עולה. כל זה מי ששתמם בראשית ועד היום, זה ימשיך ככה. עושים כל מיני מדדים, מדד הפנייה, מדד הזים, כל הזמן מודדים, מודדים שאלה אין מה למדוד. עולה, יורד כמו מזג האוויר. אז זה נקרא סוזים, זה לא בשביל זה אני בא לפה, אני בא לראות את המלך. יש לי רשות, זה הזדמנות, עשיתי את המטבע הזה אמצעי שבגללו אני יכול לבוא כל יום בין המלך לבית, להיכנס אצלו, לראות אותו, לברך אותו, להודות לו ולצאת. אני אומר, זה מה שאמר דוד המלך, ריבונו של עולם. ואם לא היה מה שגזרת עלינו להתפלל, רק שנזכה כל יום לבוא לבית הכנסת ולו לעמוד לפניך דקה, שתיים, שלוש בתפילת העמידה ולהגיד השם שפתי תפתח, להגיד את התפילה, זה מספיק. אני לא צריך אפילו את הזהב, הייתי מבטא עליו, הייתי מבטא על הכל, עצם זה שיש לי זכות לדבר אליך, כי טוב חסדך מחיים. זאת אומרת, החסד הזה שנתת לי להיכנס אליך לבית הכנסת, כי טוב יום בחצריך מחיים, מעצם החיים שאתה נותן לי, שפתי ישבחו לך. שאדם ישבח לקדוש ברוך הוא. תראו, נחזור לפרשה. והיו חיי שרה. 100 שנה, 20 שנה ו7 שנים. כל הפרשים עומדים על זה. 100 שנה, 20 שנה, 127. בקיצור, היה יותר קל. לא מסבך אותנו. והפסוק גם מעריך. כל עוד ועוד בתורה יש בסיבה. אז הפרשים אמרו פירושים שונים, קשיש שם במקום אמר, יש פה עוד רעיון אחד, הגאון חידה כותב. הוא אומר, הצדיקים לא היו נהנים מהעולם הזה סתם, בלי סיבה, לא, נזהרים. העולם הזה לאכול, לשתות מה שהגוף צריך, צורך קיומי בלבד, ולא פסיק אחד יותר, ולא הנאה אחת נוספת. את הכל רוצים שם, בעולם האמת. פה ליהנות מה שצריך. עכשיו, בשנה יש ימים שאומרים בהם תחנון, יש ימים שלא אומרים בהם תחנון. למשל, בשבתות לא אומרים תחנון, ראשי חודשים לא אומרים, חגים לא אומרים. אומר הרפידה, ידוע שהחסידים היו נזהרים, לא אוכלים בשר ולא שותים יין ביום שאומרים בו וידוי תחנון. רק בשבתות, ראשי חודשים, חגים, או למשל חודש ניסן, לא אומרים מה תחנון, אז היו אוכלים בשר שותים יין בימים האלה. אומר, והיו חיי שרה, חיי שרה, השרה הייתה בעולם, איך אומרים היום ברחוב? נו, איך הוא חי, השרה את החיים שלו? אומר התורת להם, והיו חיי שרה, שרה אימנו כמה חייתה בעולם. כל יום זה כמו שנה, 100 שנה ו20 שנה. תספור את הימים, בשנה רגילה, שנה שלנו, של 12 חודש, חודש יוצא 29 יום, חודש 30 יום, זה הולך לסירוגים בדרך כלל, יוצא 51 שבתות בשנה יש לנו. 51 שבתות. אז פה 51 שבתות. אחר כך ראשי חודשים, הרי יש חודש עם שני ראשי חודשים, חודשים אחד. חוץ מראש השנה, 16 ראשי חודשים יש. תיקח לך אחר כך את החגים שהם, בוא ניקח את החודשים, כתשרי יש 10 ימים, איך 10 ימים? זה 8 ימים של סוכות, את שמיני עצרת, ושני ימים של ראש השנה, אחרי זה 10. אחר כך בכסלו יש לנו, כסלו טבת, 8 ימי חנוכה, שלא אומרים בהם תחנון. ניסן, יש לנו שם 30 יום, או חודש מלא, זה לא אומרים בו תחנון. עוד יום אחד באייר, עוד יומיים בסיוון, זה שבועות, הרי יוצא יומיים מחוץ לארץ, פה עושים יום באסרוחה, ואז אתה מחבר את הכל, ניסה עלייה עתידה לכל החגים, יוצא בדיוק 120 יום בשנה שלא אומרים בהם תחנות. זה ביום על 100 שנה ו-20 שנה. מה עושה עוד 7 שנים? יש שנה מעוברת. שנה מעוברת, אחת לשנתיים או שלוש, עושים שני אדרים. אדר בית. ואז נוספים עוד 7 ימים. למה 7 ימים? 4 שבתות. ועוד יומיים ראש חודש, ויום אחד פורים קטן. זה פורים קטן. אז עוד 7 שנים, אלה שני חיי שרה. אלה החיים שהייתה אוכלת בשר נהנית מהעולם. שאר הימים, רק לחם ומים, מה שצריך לצורך קיום הגוף. כי צדיקים לא רוצים ליהנות מהעולם הזה, כלום לא היה אותם. היום באו כאן לעשות תורה ומצוות ומעשים תורה. כתוב עוד דבר אחד לפני שנסיים. במשנה לאבות כתוב איזהו גיבור הכובש את יצרו. בן זומא אומר איזהו חכם הרואה את הנולד, איזהו עשיר השמח בחלקו, איזהו גיבור הכובש את יצרו, שנאמר טוב ערך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר. המדרש אומר, מעשה היה, ואיש אחד שבא אצל החכם, לא כתוב שם חסיד, ואמר לו, אדוני הרב, שלוש נשים יש לי, ושלושתם קשות אחת מהשנייה. ואז בזמנם היה מן הגם כאלה שלוקחים כמה נשים. בא אחד, גביר אחד גדול, אמר לו שהוא לקח שלוש נשים, אבל הן שלושתם קשות. אמר לו, למה? אמר, עושים לי צרות ביום ובלילה, ואני לא יכול עליהם. אמר, תגרש אותם. אמר, אני לא יכול, הכתובות שלהם, כל אחד איזה כתובה, 500,000. מאיפה אני אביא? אמר, לא טוב, תהיה איתם בשלום. אמר, לא יכול. מה הסיבה שלהם? אמר, תגיד לי, מה שמע? אמר, אגיד לך, אחת הראשונה, שמע גברת קנאה. מה קוראים לה קנאה? אמר לו, מה היא עושה הקנאה הזאת? מה היא? אומר זאתי, כל יום תקתה את הכתובה שלה במסגרת, בכניסה. רק אני בא הביתה, ערב טוב, אמרתי, די בלק, תקד מה כתוב שמה. מה כתוב שמה? ואנה, אפלח ואיזון בסייעתה לשמיה, בממרה בסייעתה לשמיה, אפלח ואיזון, ואפרנס, ואחרקר, ואסובר, יטיחי, כהלכת גוברים יהודאים, חכה אני מתרגם, כהלכת גוברים יהודאים, ופרחים, ופרנסים, לזנים, יתשעון בקושתה. כלומר, אני מקבל עליי. זה כמו בנדר, אני מקבל. ועבד בעזרת השם, סיימת לשמיע בעזרת השם, לעבוד, לחלקל, לפרנס, יש הבדל, לפרנס זה אוכל. לחלקל זה גם הוצאות ביגוד ודברים אחרים. ולקשט, ולהרביש, ולהנעיל, ולעשות, איך, מה הרמה, מה הרמה יש? רמה ממוצעת של אותה עיר. כהלכת גוברים יהודאים, לפלחינו ומזנים ופרנסים וסלום לבושלם. אז אני קונה לה. אז היא כל יום, אז היא אומרת, בסדר, מה העניינים? אומרת, יש עכשיו הייתי איזה סמלה כזאת, וחליפה כזאת, וכובע כזה, ונעליים כאלה, ואני רוצה שתקנה לי. טוב, קונה. מחורת, והיום, חושב, תהי, היא סלחה, את רוצה לא מקנתה. לא, זה פעלה כמה, יש מכשיר חשמלי כזה, מסיר לבית, מסיר לגן, מסיר לגננת, מסיר לזה, צריך לקנות. קונה. אחרי שנה, עוד הפעם, מה קרה? לא, זה יצא מודל חדש. למה קוראים לה גברת קינה? אתה לא יודע לי קוראים לה גברת קינה? יש השכנה שלי קנתה כזה, אני לא יהיה פחות ממנה. אומר, וככה, היא גם גמר את כל חיה. אה, לא טוב, זה אחת. מה עם הגברת השנייה? מה השנייה? אמר לו, קוראים לה גברת תאווה. מה זה תאווה? אמר לו, זאת וואי. היא לא יכולה לשתוק אם אני לא ממלא את הענק שלה כסף, אבל כסף גדול, לא כסף קטן, משטרות עם מספר הרבה אפסים, הרבה, בפנים עד הסוף. אומר, טוב, אתה ממלא, מה קורה? אומר, הוא הולך קונה. אומר, נו, מה קורה בערב? אומר, הבעיה שהיא קנתה ענק עם חלק פנימי עשוי גומי. ואז כשאני ממלא, היא אחרי זה מותחת אותו מבפנים, וחצי ריק, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. הוא שואל אותה מה זה? אומרת, אני קוראים לי גברת תאווה, תאווה אין חצי. אם אדם רודש תאוות, אין איזה סוף. כי כמה שהתאווה עוד יוצא עוד, ואמר שלמה המלך, דבש מצאת איכות דייקה, ותסבענו ואפי אותו. אומר לו, וכל היום וכל הלילה מבקשת עוד לעוד, כמה שאני נותן לה, הוצאות. טוב, מה אם הגבר? אולי גברת השלישית נוכל למצוא לתקנה? אומר לו, זאת היא גברת כבוד קוראים לה. מה כבוד? אומר זאת, כל מקום רוצה להיות ראש. אני הולך לאיזה אירוע, ושם הנשות העשירים, היא צריכה להיות כמותם, לא פחות מהן. אני הולך לאירוע אחר, ושם הנשות הרבנים החכמים, אז הם מדברים שם חוכמה, זה תורה, או איזה פילוסופיה, או איזה ספרות, הכל היא צריכה לדעת, הכל צריכה להיות שם ראש. אני הולך נשות העשירים בעלי הממון, היא צריכה להיות שם ראש. מיוחסים, ראש. יפים, ראש. בכל דבר היא רוצה להיות ראשונה. עכשיו אין הכוונה זה רק נשים, זה האדם, הגוף שלו. הנשמה נקראת גבר והגוף אישה. אם אדם רודף קנאה, אין איזה סוף. אם אדם רודף תאווה, אין איזה סוף. אדם רודף כבוד, אין איזה סוף. זה לא רק לעולם הבא מאבד אותו, גם בעולם הזה. כי אחרי צריך להתחיל לגנוב, או שחייו מרים, אף פעם לא שמח, אף פעם לא רגוע. הוא כל הזמן רוצה עוד, הוא רוצה עוד. קנאת אהבה והכבוד, תוציא את האדם מהעולם. זאת אומרת, אני רוצה לגרש אותם. מה זה את המידות האלה? הרב תעקור לי אותם. מה זה לא? המידות האלה נבראו לטובה, רק האדם משתמש בהם לרעה. קנאת סופרים תרבה חוכמה. אם לא הייתה קנאה בעולם, אף אדם לא היה רוצה, הרמב"ם אומר, לא היה רוצה להתחתן, לא היה רוצה להביא בנים, לא היה רוצה לעשות כלום, לא היה רוצה להתקדם בחיים. זה שהוא רואה את חבריו מתקדמים, גורם לו, נותן לו מוטיבציה להוכיח לעצמו. לא טוב להיות האדם לבדו, עושה לו עזר כנגדו, אומר הרמב"ם, כמה טוב היה אם האדם הראשון היה לבד, לא הייתה לו את חווה, אז היה יושב בגן עדן עד היום בנצח נצחים, אומר יופי. אבל מה היה קורה, איפה יש מוטיבציה? שאדם, אומר הרמב"ם, אדם נגיד יוצר, יצרן, הוא מייצר כלי, הוא עושה שולחן, הוא עובד כל כך קשה, מה הסיבה שהוא עובד קשה? תראו, הרמב"ם היה פסיכולוג גדול, הוא אומר שדבר אחד, שכשהוא ישלים את זה, יבוא איזה בן אדם ויגידו, באמת כל הכבוד, של שתי מילים האלה, הוא יעבוד שנה. האדם אוהב שיש לו חברה, האדם נולד להיות בחברה. לא טוב להיות האדם לבדו, ועשה לו עזר כנגדו, בכל דבר צריך איזה עידוד, איזה מילה טובה שהוא יקבל. זה הקנאה. התאווה, תאווה נבראה לדבר טוב. יש לנו תאווה לאכול בשבת, עונג שבת. תאווה שאדם מקים בית, נושא אישה, מביא ילדים. אם לא הייתה תאווה בעולם, לא היו רוצים כלום לעשות. תאווה לבנות בתים, לסלול כבישים. לבנות ערים, הרמב"ם אומר, לא היו משוגעים, לא היה עולם. כי מי משוגע ללכת להשקיע את כל החיים שלו, לבנות עיר שלמה, ואחר כך למות ולהשאיר אותה שבוע אחריו, ומי יודע אם לא יקללו אותו. אלא מה? הוא עושה את זה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא, שכל אחד ייצור, שהעולם ירוץ, העולם יתפתח, העולם יתקדם. אבל מה אנחנו עושים? לקחנו את זה בצורה קיצונית, ונכנסנו למתחים בגלל זה, זה לא נכון, זה רגוע, זה נברא לטוב, תשתמש בזה קצת, אחוז מזה ומזה אל תנח יד אחד, לא לגמרי להיות קיצוני לצד אחד. והכבוד, הרמב"ם אומר שאם לא היה כבוד, העולם רובם היו גנבים. אם לא היה כבוד, רובם היו נואפים, אנשים מפחדים, מתביישים, הבושה עוצרת, משמשת בלם לאדם. הוא אומר, מה אני אעשה? אם לא היה עניין של כבוד, אז לא אכפת לכל אחד יושב בבית סוהר. אני אעשה ככה, אני מצפצף על העולם. אבל כשיש כבוד, זה עוצר. אז יש בדברים האלה דברים חיוביים, אבל אסור לנו להשתמש בהם באופן שלילי. זה שאמר דוד המלך, כי טוב חסדך מחיים, שפתי ישבחונך. ויהי רצון לפני אלוהי השמיים, שרחם עלינו ועל ישראל, ויגזור עלינו גזרות טובות, ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות.